הנושא שבה נעסוק היום הוא נושא נכבד עד למאוד, שיש בו גם אוצרות שלמות של עיון ושל לומדס מצד אחד, והלכות חשובות מאידך. ואני תמיד מרגיש שבכל חלקי החוש המשפוט דיני עבדה ומציע הם ההלכות שיש צורך להב לעיין בהם ולעדכן אותם לפי המציאות המשתנה, משום שכל כך הרבה דברים השתנו ברבות השנים, והם משליחים לדעתי באופן ישיר על הלכות עבדה ומציע, כשם שנראה היום בשיעור הקצר. אז מצוות השבת עבדה מופיע פעמיים בתורת מוישה, באריכות בפרשת ראה ובקיצור בפרשת משפטים. פרשת שלנו, פרשת משפטים, כתובים כל יסודות המשפט, ויש פסוק אחד שמתייחס לעבדה ומציע, כי תפגע שור או יבחו או חמור רוי תויה הושב תשיבנו לו. כאשר אנחנו עוסקים בהלכות עבדה ומציע, כל אחד רואה בעיני רוחו את המצב הקלאסי של עבדה ומציע. אנחנו הולכים בדרך ומוצאים דבר שכנראה נפל מפלוני אלמוני, והבעלים לא יודעים איפה הדבר, הנכס שלהם, החפץ שלהם, ואנחנו מצווים לאסוף את החפץ לתוך ביתנו, להכריז ולקוות שנזכה להשיב עבדה לבעליו. אבל חז"ל הרחיבו משמעותה של מצווה זו הרחבה יתרה, בעיקר בשני כיוונים, גם בבחינת העבד וגם בבחינת המציע. היום בתחילת השיעור אנחנו נביא 8 מקורות שונים מדברי חז"ל, הראשונים, האחרונים, שבהם אנחנו רואים שחז"ל הרחיבו את המשמעות המקובלת של עבד ומציע, וכללו בה לא רק עבידת ממון, כי הפסוק מתייחס לשור, לחמור, לסמלה, לבגד, לעבידת ממון, וחז"ל כללו במצווה זו גם עבידות גוף ונפש, כפי שתכף נראה, וגם בעבידת ממון, לא רק במובן הקלאסי של כיתירה, שור או חמור, טועה בדרך, אלא גם הצלת ממון הזולת בכל דרך, בדרך מנדרוכים, ולא רק בעבידה ומציע במובן הקלאסי. אז קודם כל יש סוגיה ידועה בסנהדרין דף ע"ג, מניין לרואה חברי תובע בנוער, או חייס חויס וליסטים בו אמורו, שהוא מצווה להציל. חז"ל מביא שם שתי מקורות, גם להב לא תעמוד על דם רויחו, וגם מצססי הושב והשבויסו לו. מכאן שאנחנו מצווים להציל את הנפש. חז"ל שואלים למה צריך גם עשה וגם לא תעשה, למטרח ולמיגר. לא רק שהוא חייב להציל כשבידו להציל, גם כאשר צריך לטרוח ולחפש אחר אנשים אחרים ולהוציא כספים, לזכור מישהו, גם בזאת הוא חייב. כך למדנו מפסוקים אלה. אבל מכל מקום למדנו כאן שלא רק הצולס מומוין כלולה במצוות השבת עבדה, אלא גם השבת גופוי, עבידת גופו. אז בסנהדרין ע"ג אנחנו עוסקים בהצלת אדם מן הסכנה שרובצת עליו, אדם שטובע בנוהר, חייס חורס או ליסטים בו אמולו. אבל עבדת גופוי זה גם במובן הפשוט ביותר, כאשר אנחנו הולכים ברחוב ונהג עוצר ושואל איפה רחוב זרחי, איפה רחוב פלוני, רחוב אלמוני, ואנחנו אומרים לו קיימנו מצווה של השבת עבדה. משום שדרשה הזו על עבדת גופוי מופיעה גם בבבא קמא דף פ"א, שם אמרו חז"ל, הרויח עבירו תויה בין הקרומים מצווה להעלות אותו על דרך המלך. גם זאת למדנו מעבדת גופוי והשבוי סוף לא. כך שהמובן, המושג של עבדת גופוי זה לא רק להציל אדם מסכנת מוות שרובצת עליו, כמו הדוגמאות בסנהדרין דף ע"ג, אלא גם במובן הפשוט ביותר, לפעמים חמור הולך לאיבוד, לפעמים זה שור, לפעמים זה בגד, לפעמים גם אדם הולך לאיבוד, הוא לא מוצא את עצמו. הלוואי והיינו יכולים לעזור לכל האנשים שלא מוצאים את עצמם. יש הרבה אנשים שלא מוצאים את עצמם, ואנחנו לא יודעים בדיוק איך לקיים בהם את המצווה של השבת עבדה. אבל לכל פנים, במובן הפשוט, שרואה חברו טועה בדרך, גם זאת למדנו מן הפסוק השבוי שלו, וגם זה בכלל השבת גופוי. המצווה לרפא אדם, לעסוק ברפואה, מי שבידו, גם זה מצווה שבת עבדה. יש אומרים שברפו ירפא איזה מצווה, אבל חז"ל דרשו מכאן שניתן רשות לרופא לרפות, משמע רשות ולא מצווה. אז מה המצווה לרפא חברו? השווה סבי. כך מבוא בדברי שוין בנדום דף ממערף המדבי, שם אמרו שעמוד הנו המחברוי, אדם שאסור לו להנות מחברו. אף על פי כן, אם הוא רופא מותר לו לרפות אותו, רפואת גופוי אבל לא רפואת ממוינוי. לחולה אסור להנות מהרופא, הוא נדר נדר, אבל אף על פי כן מותר לו לקבל ממנו רפואה. וחזר מפרשים, משום שהרפא עוסק במצווה, פרוני ממילא נהנה. זה לא מתפרש כנתינת דבר לחברו, זה מתפרש כקיום מצווה, כמו מחזיר לוי אבי דוסוי. כך מבוא בדברי רם ובדברי ראשונים. ואף על פי כן מבוא בסוגיה, אם הוא וטרינר, אז אסור לו לרפד בהמתו. אומר הרן, מדובר כשיש גם רופאי חיות אחרים, ולכן אין מצוות שווה סבידה, מישהו אחר יכול לרפא אותו. כי אם אין מישהו אחר שירפא את בהמתו, אין לכו השווה גדול לביצוע, כך אומר הרן, ולמדנו מדבריו. לא רק רפואת האדם, גם רפואת חיות ובהמות, מתפרשת כהשווה סבידה לגבי הבעלים. אנחנו לא עוסקים פה בצער בעלי חיים, זה סוגיה שלא נוגעים בו היום. אלא מצד השווה סבידה, כותב הרן, אין לכו השווה גדול למצוע. ברפואת גוף, או גם אם יש רופאים אחרים, אף על פי כן זה מצווה. וחז"ל אומרים, לא מכל אדם, לא מכל רופא אדם זוכה להתרפות, לא מכל רב אדם זוכה ללמוד תורה. אבל זה עניין סגולי ששייך רק ברפואת האדם. כאשר מדובר ברפואת בהמתוי, אומר הרן, אם יש רופאי חיות אחרים, אין מצווה, אבל אם אין אחר, אז אין לך חושב את זה בידי גדול למסוע. צורכים בדברי הראש והטויסס, כי בדברי המשמע לא כדברי הרם. הראש והטויסס פרשו את הסוגיה כפשוטה, ולא דנו כלל אם יש אחר או אין אחר. וגם בראש וגם בטויסס כתוב שמצווה לרפא אדם, אבל אין מצווה לרפא את בהמתו, ולכן כשמדובר במודע הנוע, אסור לו לרפא את בהמתו. מה יענו הטויסס והראש לדברי הרם? אם אין מישהו אחר שירפא אותו, אז אין לו חשוב בגדול למזו. אני חושב שצריך להבחין פה, זו הבחנה דקה, אבל בעיניי זה מאוד, נראה מאוד ברור, ואני חושב שזה כבון הסחזוניש. המצווה של השווה סבידה בתורה מוצגת במצב קלאסי, כפי שאמרתי מקודם, אנחנו הולכים בדרך, פלוני אלמוני איבד משהו, ואין לו מושג איכן לקפש, הוא לא יודע, ולכן אנחנו מצווים להשיב לו. אבל באיזה מידה אדם צריך לתרוח, תרחת גוף, תרחת נפש, כדי להיטיב עם הזולת. הלא בדרך כלל כשבהמות או חיות חולים, אז זה מקצוע. כמו אדם שאין לו רהיטים בבית, הוא הולך לקנות רהיטים. אדם שנשבע לו המקרר, האם החשמלאי השכונתי צריך לקיים מצוות השווה סבידה וללכת לבית לתקן מקררים? בדרך כלל משלמים על השירות הזה. אז אין חשמלאי אחר, האם מצד מצווה שווה סבידה הוא מחויב, אם פלוני הוא עני ואין לו מה לשלם? אני חושב שזה תלוי לפי דרכם של הבריות, דברים שבדרך כלל זה ענף מסחרי, אנשים משלמים על זה, אז גם אם באופן מקרי אין מישהו אחר שיעשה את זה, אין בזה מצווה שווה סבידה. עיקר מצווה שווה סבידה זה כאשר האדם לא יכול להושיע לעצמו כי הוא איבד משהו ולא יודע איפה זה, ולכן נצטווינו אנחנו לעשות את החסד הזה ונצטווינו לשווה סבידה לבולוב. אבל כאשר אדם יודע איפה הסבידה, אז אנחנו לא נצטווינו להחזיר אליו. דברים שאדם בדרך כלל מטפל בהם, הוא מזמין תקן, הוא מזמין שברב, הוא מזמין חשמלאי, הוא מזמין וטרינר, אז גם אם באופן מקרי אין מישהו אחר, בחיי גוון אין מצווה שווה סבידה. כך צריך לפרש לדעתי את דברי הרם וטויסס. ובכך שאני רפואת גופוי מרפואת בהמתוי, כי אדם הוא בכל זאת אדם, ויש בו גם מצווה לפקח נפשו, יש בכל זאת התייחסות אחרת לרפואת האדם מרפואת ממונו. בהמתוי שהוא ממונוי, בהמה בהלכה הזו זה כמו מקרר, כמו כיסא שנשבר, כמו כל דבר אחר. גם אם אין חשמלאי אחר אני לא מחויב ללכת, גם אם אין נגר אחר אני לא מחויב ללכת לתקן לו את הכיסאות או את הרהיטים, ולכן אין מצווה שווה סבידה. ובכך נחלקו התוספות והר"ן, האם כשאין רופא אחר לרפא את בהמתו, אם יש מצווה שווה סבידה או לא. רבי עקיבא אגר תמה שם, על הר"ן. ורבי עקיבא אגר טוען שיש הבדל אחר בין השובס אביידה ובין רפואה. השובס אביידה מותרת, טוען רבי עקיבא אגר בגיליון הש"ס, לא משום שאנחנו עוסקים במצווה ופלוני ממילא נהנה. זו סברה רחוקה, כל המצווה זה להנות את פלוני. אלא משום שזה לא מתפרש כהנאה, זה רק מבריח ארי. אבל כאשר אני מרפא בהמה, זה כאילו האכלתי אותו. נתתי לו דבר שהיה חסר לו, זה עושה במודע הנוע. אבל בשובס אביידה רק גרמתי שהממון שלו לא ילך לאיבוד. והחזון יש חולק הרבה כיווי, והחזון יש טוען שבשובס אביידה, כאשר אביידה נאבד מן הבעלם, נתתי לו. יש כאן נתינה חיובית, זה לא מבריח ארי בעלמה. נתתי לו. ולכן החזון איש מסביע שצדק הר"ן כאשר הר"ן מפרש למה מישב לוי מחזה לוי אבידוסוי, משום שזה מצווה של השובס אביידה, לא משום שאין כאן הנאה מהותית. לשב אביידה לבעלים יש הנאה מהותית, ואף על פי כן זה מותר. ולכן בצדק הר"ן משווה לכך רפואס גופוי ורפואס בהמתוי כאשר אין אחר. אז פירשנו את המחלוקת בין התוספות והר"ן. אבל בכל אופן, גם בסוגיה הזו יש הרחבה של השובס אביידה. גם ברפואת האדם, לתת רפואה, מזור לאנשים חולים, וגם הרפואס בהמתוי, לפי הר"ן, אבל התוספות והר"ן נחלקו. המנחס חינוך במצרי של המטס, כך גם המר"ם שיק בריש מם, ויש מקור לדבריהם בדברי אחד הקדמונים, המרשד"ם ביורדי עצם ריש ד'. הם אומרים חידוש מפתיע עד למאוד. במרחבי הש"ס יש כמה סוגיות שבהם למדנו להפרוש מאיסור, נצטווינו להפריש אנשים מלעבור איסור עד כדי הכאה. רואה מסוכן יויס אלו לבן אינוית ומכה נויס עד שתצא נפשוי. המיחס חינוך אומר שגם זה משום השובס אביידה, ולא תהי כהנס כפונדקיס ולא יהי חי אוילם כחיישו. אם נצטווינו להציל ממונו של אדם, אם נסתבנו להציל את גופו של אדם, קל וחומר את נפשו. כאשר אדם הולך לאבד חיי עולם, אז ודאי שנסתבנו לעזור לו, להושיע לו ולהציל אותו. גם זה משום מצווס השובס אביידה. בעיניי זה חידוש גדול. לא ילפין הנסור ממוינה. יש דמיון יסודי מהותי בין השובס גופה לשובס ממוינה. אני חושב שהתחום הרוחני חי עולם הבא, זה מישור אחר. אני ערכתי בסימן בייס במחזור של חומיס ויקרו, וכל החיוב של הפרוש המאיסור, ושם הסבענו שהחיוב הזה מושתת או על האבוס, על הגדר של כל איסור הריבים זה לזה, או על מצס תרחוכה, הוכח תוכיח את המסכו. חידוש גדול בעיניי לומר שזה קשור לשובס הבית. זה דבר לא עכשווי, חידוש גדול בעיניי לומר שזה קשור לשובס הבית, אבל כך נוקטים המחס חינך, המר"ם שיק וגם המרשד"ם. יש לי שאלה לפי המיחס חינוך לשיטוסוי, רק לפי המיחס חינוך לשיטוסוי. בהזדמנות אחרת דיברנו וכתבתי בסוגיה זו במיחס של חומש ויקרו, אני כבר לא זוכר איזה סימן, אבל המיחס חינוך אומר, אם למדנו השובס גופו עם השובס ממוינו, אז כשם שבשובס ממוינו יש דין של אבי דמדעת לא צריכים להשיב, המיחס חינוך טוען שהמתאבד, מי שמעבד עצמו לדעת, אין מצווה להציל אותו, כי זה אבי דמדעת. הלו, אבידס גופוי אנחנו לומדים מאבידס ממוינוי, מאותה הפרשה והשבוי שלוי. אז כשם שבמומן יש דין של אביד המדעת, חלוקת תוספות והרמב״ם, זה מובא בסימני שנ"ט, הטור והרמב״ם. לפי הרמב״ם אין מצווה השובר, אבל זה לא הפקר, לא אמרו כל הקודם זוכר, לפי הטור זה הפקר ממש. אבל בכל אופן אומר המכס חלך, כשם שבאבידת ממון אביד המדעת אין מצווה השובר, כך גם באבידס גופוי. אז אני שואל, איך המיחס חינך בעצמו יכול לומר שלפרושה מייסורה זה משום השובס אביידה? הלו גם שם זה אביידה מדעס, לא, אם הוא מייסד זה אביידה מדעס. ואם חזל אומרים מה כנויס עד שתצא נפשו, אז הוא לא שויגיק, אז מדובר במייסד, אז אביידה מדעס לשיטו סיים מייסד זה שובר. אז למה ברוחני כן ובגשמי לא? למה גוף לא ונפש כן? ולכן אני אומר שאביידה מדעס זה רק בממון, כי יש רשות לאדם להפקיר את ממונו. והכוסף הרדבז, אני הרבה משתמש ברדבז הזה, הוא לא חסר, אבל הוא בכל זאת מאוד ברור ובהיר. פרק י' ח' מלכת סנדן, כאשר הרמב״ם מביא את ההלכה שאין מענישים אדם לפי הודעתו, רק ממון, הידוע סבלדין תקף רק בממון, לא בעונשי גוף, לא במיסה ולא במלכס. כותב הרדבז, אני לא חושב שצריך הסבר מיוחד, כי כל הדין של הדור הזבודים כמה עדם דמה למדנו כדברי רשי בקידוש נפסה מחי, מהפרשה של מוידה במקצס, אשר יורם הקיוזה, שם מדובר בממון, אבל הרדבז כותב, כי אין נפשוי שלא דום קניונוי, אלו קניין הקודש ברוך. ממנו של אדם הוא קניינו, הוא זכאי לזלזל, הוא כדאי להפקיר, הוא זכאי לעשות עם ממונו מה שיחפוץ. אדם לא זכאי לעשות עם נפשו וגם לא עם גופו כרצונו. הגוף והנפש הם פיקדון בידו, אין נפשו של אדם קניונו אלו קניין הקודש ברוך הוא. ולכן אי אפשר להניש אדם לפי הודעת פיו, הוא לא בר סמכה, הוא לא בר סמכה על גופו ועל נפשו, כך מסביע הרדב"ז. ובדרך הזו אני אומר, אין אבידה מדעס, אין משמעות כלשהי למושג אבידה מדעס, אלא במומן, לא בגוף ולא בנפש. כי אין נפש של אדם קניונו, אין גופו של אדם קניינו, ולכן בין, לפי המיכס קינוך, שהוא מדבר על הנפש, במובן של נפש, של חי אוהל המבוא, ובין, בצולס הנפש ממש, אין מושג אבידה מדעס. אבל המיכס קינוך לשיטו סוי צורכים. טוען הרב גינסבורג, אין אדם חויטה, אלו אם כן נכנס בו רוח שטוס, אז זה לא עבד המדעס. אבל מצד שין עמדנו, בחגיג ידיו בייז ומד בייז, וברמב"ם פרק תסלוכת עצמו לחסיידס, שגם מי שמאבד ממונו הוא שויטה, כן? וגם מי שמאבד גופו הוא כמו למבה בייס הקבוס, והוא הולך למקומות המסוכנים, זה אחד ההגדרות של שויטה, אז גם שם אפשר לטון. אז זה לא עבד המדעס. ובהכרח שעבד המדעס זה לא המושג המלא של דעס. אלא כל אדם, לפי מה שהוא, זה בכל זאת מוגדר כבד המדעס. אבל יש לי קושיה אחרת על המכס חינוך, וזו קושיה חשובה וגדולה. אני לא בטוח שכתבתי את זה כאן, כי כל הזמן מתחדשים דברים חדשים, אז הם לא תמיד מופיעים בקונטקסט. אמרנו שלוש מקורות שבהם עשינו הרחבה במושג של השובס אביידה. אביידס גופוי, שמתבטא גם בסכנה חיצונית, כמו חי רובליסטים, גם בסכנה פנימית כמו מחלה. אלה שתי הסוגיות בנדורם ובסנדן ובבו וכמה, ואחר כך בתחום הרוחני, שזה החידוש של האחרונים. אבל יש עוד הרחבות באבידס ממון. יש הלכה בסנדן דף מם חסום מדרף, וזה מובה ביורדיה בהלכס אביילס, לא בחשמיש בתלה ביורדיה, הלכס אביילס שים הם תסיב גמל, הוי עובה ואימוי מזעקון אולב כאלה מצווה להצילו מיודום. יש הלכה, כל בגד או כלי שמקדישים למת ומניחים עליו נאסר בהנוע, כמו תכריכי המס, זה אוסר בהנוע. כאשר אבילים ברוב יגון וצער זורקים עליו בגדים והם נאסרים בהנוע, אז מצווה להציל את הבגדים, לחטוף אותם מיד האב, האם, לא עלינו, כדי להציל אותם. אז הביסי יוסף השייך ותאז, אף אחד לא מסביע שם שורש הלכה הזו. למה? אבל הלכה הזו מקורה בסנדן במחס מדעה, ורשי כותב שם, אין לך השובס אביידה גרו מזה. אז רשי אומר שזה משום השובס אביידה. אז זה לא המובן הקלאסי של אביידה, לא מדובר בחיפת שנאבד מן הבעלים, אבל גם זה השובס אביידה. ולמה זה לא אביידה מדעה? למה יש מצוות השובס אביידה? הלא בכוונה תחילה הם עושים כן. אז למה זה לא אביידה מדעה? הוא בהכרח צריך לומר. שדבר שאדם עושה מתוך מצוקה, מתוך יגון, מתוך כאב גדול, זה לא מוגדר כאבידה מדעס. ואם כן, זו סיבה נוספת לדחות את המיכס חינוך במתאבד. ומה עם אבל שזורק כלם על המי, זה לא נחשב אבידה מדעס. מי יכול לשער מה מתחולל בנפשו של אדם שהולך להתאבד? אז ודאי מצוקה נוראה פי כמה וכמה מאשר אבל שזורק כלם. ולכן, אף אם היינו מקבלים את עצם המשוואה של המנחס חינוך, שגם בעבידת גופו יש מושג של עבידת מדעס, היינו דוחים את דבריו מטעם אחר. מכוח אותה סוגיה בסנדן דף מנחס, שם רואים שאף על פי שבכוונה תחילה האבלים זורקים כלם על המי, זה לא מוגדר כעבידת מדעס, כי הם עושים כך מתוך מצוקה, לא מתוך דעה מיושבת, קל וחומר הדבון, שאי אפשר לדון במתאבד בכלל מכוח הסוגיה של עבידת מדעס, זה לא שייך לכאן. רבויסי, סוגיות נוספות שבהן אנחנו מוצאים הרחבה של מצווס השובס אביידה, מלבד שלושת הראשונים שהם במושג של אביידה. בואו מציע למד אלף ומד אלף. מניין לרואה מים ששוטפים ובאים בתוך שדה חבר שהוא מצווה להציל, שנאמר, חיין תעשה לכל אביידה שכיחו, כל אביידה שכיחו חזר מרבים אביידה שקרקע. שכן נסע לשבת, צינור ביוב נפתח או התפוצץ, והמים השופכים זורמים לתוך גינה של שכן, יש לו פרחים יופים, יש לו דשא, הכל ילך לאיבוד, אז השכן שכן בבית חייב לגדור, הוא צריך לצאת את הבית, לקחת אבנים, לגדור את הפרצה כדי שהמים לא יוכלו להזיק לשדה חברו. אז בדרך כלל בעבדה הממון עבד מן הביילם, כאן הביילם התרחקו מן הממון, הם לא בבית, הם לא יכולים להושיע, אז אנחנו מצווים להציל. אז מצד אחד מדובר בהצלת ממון, אבל לא במובן המקובל של הלכס עבדה ומציע, וגם זה בכלל דיני עבדה מציע. ולכן למדנו בחושב משפט סמנשים ממחסיב זיין, אדם שקנה חפצים ונודע לו שהחפצים גנובים, הוא קנה חפצים ונודע לו שהם גנובים, הוא חייב להחזיר אותם לבעלים החוקיים. אחר כך הוא ידיין, יכול להיות שהבעלים צריכים לפצות אותו מה שהוא שילם, אבל קודם כל החפץ הוא חייב להחזיר לבעלים, וזה דין של השופט עבדה שהוא מופיע בלכס גנאי וגזילה, לא בהלכס עבדה ומציע. מצד אחד הדין הזה מופיע בשין ממחס, שין ממחס זה הלכס גזילה, לא דין עבדה ומציע, אבל זה דין מובהק של הלכס עבדה ומציע. אז כבר דיברנו על שש מקורות. מקור שביעי, שוב עשרוש, כלל צדיק ת', והראש הזה מצוטט על ידי הנסיבס ושאר המשפט, שניהם בתחילת הלכס עדס. יש מצווה ססיים לא יגיד ונוסו אבוינוי, מצווה שמחייב אותנו להעיד עדות לטובת אדם שצריך את העדות שלנו. גם בסוגיה הזו הערכתי מנחסו של חומש ויקרו סימן ד', אבל הראש אומר, גם כאשר אין מצווה בצד עצם הגודס או עדס, יש מצווה מצד השובס עבדה, בין לטובה בין לנטווה, כאשר העדות שלנו יכולה להועיל לאדם לזכות בשלו, בין אם הוא מוחזק בין אם הוא מויצי, מלבד המצווה על עצם העדוס, יש גם מצווה של השובס עבדה. אז מקור נוסף, לא מדובר אפילו בממון מוגדר, לא מדובר בחפץ מסוים, אבל ככל שאני יכול לעשות מעשה שעל ידו אני מציל ממון אדם אחר מן ההפסד, זה כלול במצווה של השובס עבדה. רבי מן האחרונים דנים מה המקור שאסור לאדם להזיק ממון חברו. יש מקורות מפורשים בגמור, המקור הבולט ביותר זה בתחילת פרק בעיסי קידושין בסוגי של שליח לדבר עבדה, השולח את הבארו זה שולח לדבר עבדה, הרי שאסור לאדם להזיק ממון חברו. בתורה לא מצינו אלא חובת תשלומים, מה כבהם ישלמנו, לא כתוב בשום מקום איסור להזיק. אז הגוס הרשש כסובס יודחס המנחס חינוך החלקס יויר, אלה אחרונים אומרים כל המקור הוא השובס עבדה, ומאם נצטווינו להציל ממון חברו מנזק חיצוני שבא עליו, קל וחומש אסור להזיק או לגרום נזק לממון חברו. אני אישית כתבתי כבר פעמיים בספנים שלי, בו וכמה סימן א' במחס אושב, ובו וכמה במחס אושב ואיקרו סימן נון בייס, הרחתי בסוגיה זו ואני הכחתי, המזק כמו מחברו עובר בלא תגזול, לא תגזול הוא לאו כללי, כל המזיק הוא גורם נזק לממון חברו בדרך כלשהו, בדרך מן הדרוכם עובר בלא סיגזול. כל שאר הלאווים בתוירס המומן הם פרוטיים, לא סיגזול הוא לאו כללי, כך מפורש ברבי יוינה בתחילת מסכת אובויס, והבאתי לכך רמזים ממקורות רבים בדברי ש"ס והראשונים, ולדעתי המזק עובר בלא סיגזול, אין בין מזק מומן חברו לגוזל ממנו ולא כלום, הוא עובר בלאו שלא סיגזול, מלבד ההיגיון הבסיסי שגם בדברי אחרון המנהל, שזה מתחייב גם ממצס השובס עבדה, אבל לדעתי זה לאו ממש. עד כאן זה הקדמה כללית לכל המושג, כל גדר המצס של השובס עבדה. מקוצר הזמן אני לא יכול להאריך הרבה, יויסר ממש אני קורא בפניכם כוסות כאן, כך אמר הכהן גודל ביום הכיפורים כשהוא קרא מתוך הספר תורה, אבל בכל אופן אני אתרכז רק בשאלה שמאוד מצויה בזמננו, כי הרבה יהודים טובים יראי שמיים מוטרדים, מה יעשה אדם ויחכם? הלו, חוס ידינו ולמטו, מי שהולך בקומה זקופה, חז"ל אומרים זה לא דרך חסידות, אם הוא יסתכל למטה כל הזמן הוא מוצא אבדות, יסתכל למעלה זה לא דרך חסידות, אז מה הוא יעשה? ילך עם העיניים עצומות ויפול לתוך הבוירס והמרס והקויצים וברקנים ו... וחלילה יסתכן בדרכים. אנחנו חיים בחברת שפע. אדם הולך 5 דקות מהבית לבית המדרש, מהכולל למכולת, והוא מוצץ כף ישנה שאיזה אמא כנראה הלכה לגינה עם הילד וזה נפל שם, גרב של תינוק, אני יודע מה, עט ישן בלי המכסה. אנחנו כל הזמן מוצאים עבדס. האם הם שווה פרוטה? כן. בדיר עבדה מצווה, המבחן הוא שווה פרוטה. כל דבר ששווה פרוטה זה דין עבדה, מצווים לנהוג בו בדין עבדה. האם כל שנתיים נצטרך לזכור מחסן חטש בשביל כל העבדה שמצטברים? הלא באיסור עושה ליודי, אז הוא לא יכול לזכות, אפילו דובר שאין בו סימן. אז מה אנחנו אמורים לעשות עם כל העבדה שמצטברים אצלנו? ואני אומר, לא יקצה כוסו. התוירה היא תוירה מאוד נעימה, היא לא מכבידה, גם לא בהלכס עבדה ומציע. ואני רוצה לומר שתי הלכות. אני יודע שדבריי דברי חידוש, אבל הם פשוטים בעיניי. בהזדמנות אחרת הערכתי, אני חושב שדיברתי גם כאן לפני שנתיים או שלוש, אולי תחושים סמך דלת, אני לא זוכר, כבר אמרתי פעם שיעור בלחס עבדה ומציע, ושם הסברתי שנחל כבר השוינם הנמוק יוסף מביא מחלוקת בין רבו הגדול הרן ורבינו יהוסף, האם ואספתו ילתוך ביסך הוא זה הכשר מצווה או חלק של המצווה ממש, נפקה מן הלגה בעשה דרך לא יתעשה. אבל אני אומר, כל העבדות שענן סהדי שאין סיכוי להחזיר אותם, אין מצווה לאסוף אותם. ובזמננו ענן סהדי, אם מצאת מוצץ או עט, אני לא מדבר על כל עט, כשמוצאים מון בלן אז חייבים לשים פתק בבית הכנסת, אבל כשמוצאים פיילוט, זה עט הכי טוב שהיה לי מאוד, אבל זה עולה 9 שקל כמדומני, אז לא הכי טוב, כמעט הכי טוב. ובפיים פעם נתן לי את זה. כל דבר שענן סהדי שאין סיכוי להחזיר אותו, מצאנו מוצץ שעולה 3 שקל, אז מי שאיבד את המוצץ לא ילך ב-28 בתי כנסיות שיש בשכונה ויקח מונית ויעולה לו 200 שקל ללכת ממקום למקום כדי לראות, אולי ספק אם יהיה פתק שמישהו מצא מוצץ, וכך בעת, וכך בגרב, וכך בכל מיני חפצים שהם הרבה יותר משווה פרוט, אבל אין בכלל סיכוי להחזיר אותם. אדם יצטרך לצלצל בטלפון, שיחת פלאפון עלה לו כמו חצי מוצץ. אז מה? ענן סהדי שאין סיכוי להחזיר. כשאין סיכוי להחזיר, לא צריך לאסוף. בין אם ואספת את זה איך של מצווה, בין אם זה עצם המצווה. אבל זה רק חלק מחלקי המצווה. ברור שאנחנו לא מקיימים משווה סבי דייל כשמחזירים. ולכן אדם יכול להתעלם לחלוטין מכל הדברים פעוטי הערך שאין סיכוי להחזיר אותם. ומכיוון שכן, אני אומר יתרה מזו, הוא יכול לאסוף אותם ולקחת אותם גם לעצמו. משום שאם אנחנו אומרים שאין מצווה לאסוף ואין מצווה להכריז, ממילא זה כבר יאוש בעלם, ואם זה יאוש בעלם הוא יכול לקחת גם לעצמו. זה בנוגע לסוג מסוים של עבידות, דהיינו דברים מעוטי ערך שלפי הנורמות שלנו היום אין שום סיכוי שמישהו יבוא לאסוף אותם ולבקש אותם. מה עושים עם דברים שבכל זאת יותר יקרים, דבר שעולה 50 שקל, 40 שקל, שכן יש סיכוי שאנשים יבואו לבקש אותו? סידור או הרבה חפיצים אחרים. בבית כנסת מצטברים גמרות, במקוואות מצטברים מגבות רבות וכל מיני דברים, או גם ברחוב לפעמים מוצאים שעון, מוצאים משהו. קודם כל הגדרות, כל דבר שמיוצר בייצור המוני מוגדר כדובר שאין בו סימן. הלכה הזו גם קשה לנו היום בזמננו, ואני תכף אסביר מדוע, אבל ברור שזו ההגדרה ההלכתית. דבר שמיוצר בייצור המוני מוגדר כדובר שאין בו סימן. אף על פי שאדם מצא שעון, לפי הסתברות הסטטיסטית אין שום אפשרות אחד למיליון שאדם ינחש את הפירמה של השעון, את הצבע, את הצורה, אם זה מרובע או מלבני או עגול, צבע של הרצועה, אם זה רצועת מתכת או רצועת אור, יש כל כך הרבה מרכיבים שאי אפשר לנחש אותם. אבל בהלכה, גם כשאמרת 10 דברים, אם כל אחד מהם הוא אין בו סימן, אז גם בצירוף 10 זה מוגדר כדובר שאין בו סימן. שני סימונים בינוניים דינם כסימן מובהק, אבל רק משום שהם סימנים בינוניים שיש בהם תוקף כלשהו, אבל דברים שאין בהם סימן, זה מוגדר כדובר שאין בו סימן. מגבת למשל, אין אפשרות לנחש מה הגודל של המגבת, מה הצבע שלו, איזה סוג תדפיס יש לו, אם זה פסים או עיגולים או משבצות ואיזה חברה. זה מדעי הרבה דברים שאדם יוכל לנחש, ויאפל פי כן, זה מוגדר כדובר שאין בו סימן. דובר שאין בו סימן אין מצווה של שוב וסבי. אבל בגלל שהיום כל העולם הוא כפר קטן ויש דברים שמיוצרים בייצור המוני, אבל לא ההלכה הזו מקורה בכיכרות. כיכרו של נחתום זה דובר שאין בו סימן, כיכרו של בעל הבית זה דובר שיש בו סימן. אז פעם בעיירה קטנה היה נחתום, כמה סוגי לחם הוא עשה? 2, 3, 4. אז מובן שזה דובר שאין בו סימן, אפשר לנחש איך זה נראה. אבל היום הדברים כל כך מורכבים והעולם כל כך גדול שאין שום סבירות שאדם ינחש, אבל אף על פי כן דבר שיש רבים דומים לו זה דובר שאין בו סימן. המושג של סימן צריך להיות משהו אישי, משהו ייחודי שיש רק בחפץ הזה ולא באחרים. סימן שהוא מיוצא המונית, אז קשה לנחש איזה שעון ואיזה צבע, אבל מהשעון שיש לי יש עוד 100,000, ולכן זה דובר שאין בו סימן. אבל מספר, מספר סידורי אתה מתכוון, זה סימן מובהק, אבל אף על פי כן אין חובה להחזיר, כי זה דבר שבדרך כלל אנשים לא יודעים. סימן שבדרך שניתן להניח שבעלים לא יודע אותו, אז ממילא יש יוש בעלים, אז אין בזה דין. אם פלוני ייתן את הסימן אז הוא נאמן, אבל אנחנו לא צריכים לחשוב שמישהו, ולכן זה מוחזק כדו בשם בסימן ויש יוש בעלים. אבל שיטת שולחן אורך הרב שגם דו בשם בסימן, אם אתה יודע מי הבעלים מצווה לפני מישהו עושה דין להפיר. והיום יש משנה תוקף לשיטה הזו, משנה תוקף, כי היום גם דבר שהלכתית מוגדר כדו בשם בסימן, אבל ברור שאם אדם נותן כמה וכמה סימנים אז התברר מעל כל ספק שזה באמת הוא הבעלם, ולכן לפנים משהו הסדין מצווה להסירו. ויאף על פי כן אני אומר, אז מה נעשה עם חפצים רבים שמצטברים עלינו? יש גמור בבוב מציע חוף תסומת בייס וזה נפסק בשולחן אורך, המוצא תפילין שם דמיין ומניחון. הרמב״ם כותב רק תפילין משום שאינם עשויים אלא למצוותם. אסמה מפרש את דבר הרמב״ם מסימן ריש סמך זי, רק תפילין משום שניחל אלה הנה שיעשו מצווה בממונו. אם התפילין הלכו לאיבוד אז הבעלים רוצים לזכות בזכות שמישהו יניח אותם. מה בצע? מה יש לו מזה שהתפילין יהיו מונחים באיזשהו בוידם במשך 15 שנה? אם אני לא זוכר להניח את התפילין שלי, הוא שמח שמישהו יניח אותם, ולכן בתפילין שם דמיין ומניחן. מי שמוצא תפילין צריך לרשום כמה זה הערך המשוער, לרשום, אם הבעלים יבואו אני אשלם לו, אבל הוא יכול להניח את התפילין, לקחת אותם מעצמו. הגמרא אומרת משום ששכיח לקנות אותם, משכח שכיח. הרמב"ם מוסיף טעם נוסף, משום שאינם עשויים אלא למצוותן, אבל הטוב השכנוע חשמיתו את הטעם הרמב"ם והם פסקו סיב חוף בעלה וצימרי סמך זין, מכיוון שקל לקנות תפילין, ולכן מי שמצא תפילין שם דמיין ומניחה. וזו דוגמה מצוינת איך המציאות השתנתה. בגמור כתוב ספרים, אם מצאתי ספרים אסור לי להשתמש בהם, גולון או נחס ל-30 יום, תפילין אני צריך לשום כמה הם שווים ולקחת אותם לעצמי. היום אני חושב שראוי לפסוק תפילין אסור לקחת וספרים כן. פעם לא היה דפוס, כל ספר היה אוצר, היו סוף, היו כותפים, היה צריך סוף סופר מיוחד לכתוב ספר, אז היה באמת משהו מיוחד, ולכן ספרים לא השכיחי, אי אפשר לקנות ספרים, אין מסחר חופשי של ספרים, ולכן אסור להשתמש בו. אני חושב שבזמננו אנשים בני תואר מדקדקים משקיעים הרבה בתפילין. אדם כותב תפילין אצל סופר מיוחד, אצל בתר מחר מיוחד, הוא עשה את התפילין שלו עם חומרס, יש איזו זיקה אישית, ולכן בניגוד למה שנפסק בשולחן אורך, אני חושב שספרים היום, ספרים שהצטברו בבית הכנסת, אני חושב שגבאי בית הכנסת, הגבאי של האויצה בישיבה צריך לרשום ש"ס טלמן כסובס משומש, לעשות רשימה של מה שהוא מצא, ואפשר להחתים את כל הספרים עם חותמת של הישיבה והם שייכים לישיבה, כמו תפילין בזמי חז"ל. משכח שכיחי שם דמיהם ומניחן. ודווקא תפילין היום אני חושב שאסור לקחת, כי שמצאנו ספר ישן שהוא ספר עתיק, יכול להיות שיש ערך רגשי סנטימנטלי, אסור לקחת. כל דבר שניתן לתלות שלא יצא אודם בשלוי, אסור לקחת. אבל כמעט כל העבידות המצויות שאנחנו מוצאים היום זה חבלת שפע. כל דבר אפשר לקנות, צריך להכריז, בעלם לא באו, שבוע, שבועיים, שלוש, אפשר לקחת את החפיצים לעצמנו ולרשום שם דמיהם ומניחנו לו. ולכן זה לא כזה מטרד נוראי שאי אפשר לעמוד בו. יש שוב בחסם סויפר על עוזרת בית שהשאירה תכשיטים בבית בו היא עבדה ונעלמו עקבותיה, ושאלו את חסם סויפר מה לעשות איתם. חסם סויפר כותב, לכאורה שאותם תכשיטים זה כמו תפילין משכח שכיחה, שם דמיין ואפשר להשתמש בהם. אבל תכשיט אולי בכל זאת שונה, אישה יש לה זיקה אישית לתכשיטים. קודם כל תכשיטים בדרך כלל מקבלים במתנות, אז יש איזו זיקה רגשית, תכשיט שהיא קיבלה מבעל, מהורים, מבני משפחה. ולכן אני חושב שרוחק לא אימה בתכשיטים כל כך פשוט שם דמיהם ומניחון. אבל חסם סויפר ממציא המצאה גאונית. חסם סויפר אומר שירשום לא רק את הערך של התכשיט, אלא גם יתחייב שכאשר הבעלים יבואו ישלמו להם דמי שימוש כמו שכירות ופחת. ואז אומר חסם סויפר, מן הסתם ניחלה לבעלים, אז מן הסתם ניחלה. ולכן כותב חסם סויפר כך לעשות, ואפשר להשתמש בתכשיטים שנשארו בבית של מישהו אחר. הכל פנים רבותיי, אז אמרנו כמה הלכות מעשיות בהלכה סווידה ומציאה, וכולם מושתתות על נורמות וסגנון חיים שמשתנים בחברת שפע שאנחנו חיים בו. מצד אחד כל מה שמוצאים כמעט זה משכח שכיחה, קל לקנות. אם קל לקנות כמותו, אז הדין הוא שם דמיהם ומניחן. ומצד שני אני טוען שיש דברים רבים שלפי פשטס השכנוך שובה פלוטה צריך לסוף, אבל כשאין שום סיכוי ענן צעד על החזיר, אז גם לא צריכים לעשות. עסקנו קצת בהלכס אבידה ומציע, ורק בקיצור נמרץ, מלכס דף חוף ד' אומר לרב פופה לאבאיה מסתפינם הייקרו, יש פסוק אומר רב פופה שמהלך עלי אימים שמטריד אותי על משכבי בלילות, ועבדתם בגויים. בני ישראל עתידים ללכת לאיבוד בקרב העמים. אומר לי אבאיה, ודילמק אבידה המסבקשת, נלך לאיבוד, אבל כאבידה המסבקשת, יש אבידה שבא לי מתיישים, אין סיכוי. יש אבידה שאומנם נאבד, אבל הבעלים רודפים אחריו והם עתידים למצוא אותו. השם שמואל בביא בשם אביו הגדול אבננזר הברקה גאונית, נועם הדבורם למי שאומרם בסגנונו המיוחד של אבננזר. אבננזר אמר, למה אנחנו לא מניחים תפילין בשבס? שבו ידעו להיף שאתם סמונם דיורייסו סמינם דרבונם. סימן מובק, כותב הרמב"ן, מן התואר. שני סימונים בינוניים, דינם כסימן מובק. אז בתואר יש שלוש אותות, שלוש מצוות שהם סימנים. קרויים אויס. שבת זה אויס, בריס קודש זה אויס, ותפילין זה אויס. לו ידענו שהאותות האלה הם סימנים מובקים, היה אפשר לספק באחד, אבל מי יודע. פגמנו באויס בריס קודש, אולי אנחנו לא מקפידים בהסך הדעת או בגוף נוקי בתפילין, אולי גם השבת שלנו הוא יותר יום מנוחה מאשר יום קדושה, ולכן צריך שני סימונים. שני סימונים בינוניים, יש להם תוקף של סימן אחד מובהק. אז יש אויס בריס קודש ושבת, אז לא צריך תפילין. בימות החול אין שבת, אז צריך את הסימן השני, את התפילין. כך אמר אבננזר. ואני אומר, צובה דרבונן מחזירים לו בתביעה זין, גם אם חלילה לא יהיה לנו שום סימן, גם אם טשטשנו את כל האויסס, אז כל הסימונים, קודש ברוך הוא יש תביעה זין. מה זה תביעה זין? חזר אומרים, כשיש לך חפץ הרבה זמן, אתה מפתח תביעה זין. קונים מעיל חדש, תולים אותו בבית הכנסת, אף פעם לא מוצאים אותו, כי זה חדש, זה נראה כמו כל האחרים. מי שיש לו מעיל אור כבר 15 שנה, נמצא אותו ברגע בין 100 מעילים אחרים. כבר התרגלנו אליו. קודש ברוך הוא מכיר אותנו. הביטו על צור חוצפתם, אומר הנובי, יש לו תביע זין. גם אם חלילה נטשטש את כל הסימונים, לא יידך ממנה נידך, הקודש ברוך הוא ימצא אותנו בתביע זין. הוא גם לא מתייאש, הוא גם לא מתייאש, כי לא יקפיץ ומסמס. עד יוי מויסוי, תחק אלוי, אם יושב מיד תקב לוי, כי לא ידח ממני נידח. וגם אם חלילה הקודש ברוך הוא מתייאש, כבר כוסב הרמב"ן, ובו מציחות, חובוב שיהיו שלו מועיל בדבר שבפשוטו. מולוי חלו עוד עוד כבוי דוי. ממלא כל אלמן ומסבב כל אלמן, ליס עשה פוני מנהי. הקודש ברוך הוא קרוי מוקוים, המוקוים ברוך הוא, כי הוא מקוים של אילם, ואין הוא אלא מקוים אוי. גם אם חלילה הקודש ברוך הוא יתייאש, גם יהיו שלו מועיל. כי אנחנו ברשותו, והוא איננו מתייאש, והוא לא צריך סמונים, כי יש לו תביעסיים. אומר הבעיה, הוא מחזק את רב פופר, מנחם אותו, בדיל מקעבד המסבקשת, שנמת הוא איסי כצאוי ובקש עבדכו. קודש ברוך הוא אומר, שובו אליי ושובו אליכם. בכנסת ססול אומרת, לא, הפוך, השיבני השם עליכו ונשובו. אם הבעיה ורב פופר הסכימו, שאנחנו כמו עבדה, כבר אמרו חזר בקידוש נבייס ומדבייס, דרכוי של מי לחזר אחרי מי? דרכוי של בעל הוידה לחזר אחרי אבידוסוי. אז אנחנו אומרים, רבוי נשאלו אלום, אתה אמרת ועבדתם בגויים, אז אתה צריך לבוא לחפש אותנו. כך כתוב בקידוש נבייס, דרכוי של מי לחזר? דרכוי של בעל הוידה לחזר אחרי אבידוסוי. ולכן אומר דוד המלך, תויסי כסא אויבית, אנחנו לא מוצאים את הדרך הביתה. בקש עבדך, רבוי נשאלו אלום, אתה תבוא לבקש אותנו. כעבידה המסבקשת. אז יהיה רצון שנזכה בקורי, כשהקודש ברוך הוא יחזר אחרי אבידוסוי, ונזכה לישוע סלומים, במהרו וימינו ואומן.